השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין ה' בא במציאה. דף עין ה' הוא הדף האחרון בפרק איזו נשך. פרק איזו נשך עסק בהלכות ריבית. אנחנו מתחילים במשנה בעין ד' עמוד ב'. הנושא העיקרי שנראה היום זה הלוואת שאה בשערנו. כבר כמה פעמים בפרק שאסור לי להלוות לך שאה חיטים ואתה תחזיר לי שאה חיטים. זה מאוד דומה לפסיקה על הפירות, כי כשאני אלווה לך שאה חיטים נניח שהם שווים 100 שקל וכשאתה מחזיר לי אולי המחיר שלהם יעלה 120 וזה ריבית. מתי מותר? ראינו בדפים האחרונים שאם יש לך כבר מותר, שזה כמו בפסיקה על פירות. המשנה בעין ד' עמוד ב' מפתיעה ואומרת שלבעל הבית מותר להלוות זרע להריסים שלו והם יחזירו לו זרע. שאה בשאה, מה פתאום שיהיה מותר? הגמרא תסביר את זה, ותוך כדי גם תסביר את ההבדל בין המשנה לבין ברייתא אחרת. בברייתא אחרת גם כן התירו, אבל רק אם הוא עשה איתו את ההלוואה לפני שהריס ירד לקרקע בפועל, אבל אם אחרי זה כבר אי אפשר. מה מדובר כאן ולמה זה מותר? מסביר רב אידי לרבה, בכלל לא מדובר פה על הלוואה. באמת אסור להלוות שאה בשאה. פה לא מדובר על הלוואה. במה מדובר כאן? על שינוי התנאים של חוזה הריסות. ונסביר. היו שני סוגים של מנהגים ביחס בין בעל הבית להריס. היו מקומות שבעל הבית מספק את הזרע והריס רק עובד. היו מקומות שהריס גם אמור לספק את הזרע. והנושא שלנו כאן הוא לא הלוואה, אלא שצד אחד ביקש לשנות את מה שהרגע אמרנו, ושהצד השני הוא יספק את הזרע. אז מה מדובר כאן? במשנה שלנו מדובר שבדרך כלל הריס היה אמור לספק את הזרע. בא הריס לבעל הבית, מבקש ממנו שהוא יספק את הזרע. אז אם זה לפני שהוא ירד לקרקע, זה מאוד מובן. הוא לא מבקש ממנו הלוואה. הוא אומר, בתנאים של חוזה הריסות, במקום שאני אספק, אתה תספק, ובמקום שאני אקבל 30% מהגידול, אני אקבל 30% מינוס מה שאתה סיפקת את הזרעים. אז לא הלוות לי, אלא זה שינוי בחוזה הריסות. אם זה אחרי שהוא כבר ירד, עדיין זה בסדר, כי כל עוד הוא לא התחיל לעבוד ולא סיפק את הזרעים, בעל הבית עדיין יכול לסלק אותו, כלומר החוזה עוד לא התחיל, ועדיין אפשר לעשות שינויים בחוזה. זה המשנה שלנו. בברייתא מדובר להפך. הברייתא מדובר במקום שבעל הבית אמור לספק את הזרע. בא בעל הבית ואומר, אני שונה, אני לא מספק את הזרע, מי שרוצה לעבוד אצלי, הוא חייב לספק את הזרע. האריס אומר, בסדר, אבל תעשה לי טובה, תספק אתה, ותוריד לי 100% שאני אמור לקבל בסוף. בדיוק כמו המקרה שאמרנו מקודם, זה בסדר, כי זה נעשה לפני שהוא ירד, ועדיין אפשר לשנות החוזה. אבל, במקרה של הברייתא, אם הוא כבר ירד לשדה, ובעל הבית הרי הוא זה שאמור לספק את הזרע, אלא אם כן נתנו אחרת, ואז פתאום בא בעל הבית ואומר, תשמע, אני רוצה שאתה תספק את הזרע, ונניח שאני אשלם לך על זה 2,000 שקל או משהו, האריס מסכים, אבל הוא אומר, אבל אין לי זרע, ואז בעל הבית אומר, טוב, אז אני אתן, ונוריד לך בסוף, זה כבר הלוואה ממש. למה? כי כשהוא ירד לשם האריס, ההנחה הייתה שבעל הבית מספק את הזרע. כיוון שכך החוזה כבר התחיל, וכבר אי אפשר לשנות החוזה. עכשיו אתה רוצה לשנות, ובעל הבית ילווה לך זרע, זה כבר הלוואה ממש, וזה שאה בשאה, וזה אסור. אנחנו בשורה האחרונה בעין ד' עמוד ב', יש ברייתא, ונגיד אותה כבר עם הסבר הגמרא שעליה. הלוויתי לך שאה בשאה, זה אסור, אבל עשינו את זה. מה הדין עכשיו? נניח שהשאה הייתה שווה 100 שקל, אם המחיר עלה נגיד ל-120, אתה מחזיר לי 100 שקל, כי אם תיתן לי 120, או אם תיתן לי שאה, וזה שווה עכשיו 120, זה ריבית. מה קורה אם המחיר ירד? אם המחיר ירד, פה כבר מותר לך להחזיר לי שאה, אפילו שזה שאה בשאה, כיוון שבפועל המחיר ירד, זה מותר. הברייתא אומרת עוד משהו, יש שיטה שבה מותר להלוות שאה. מה עושים? כשאני לוויתי לך שאה, אמרנו, אני בעצם לא מלווה לך שאה. אני בעצם מלווה לך את הערך של השאה, את ה-100 שקל, אז מותר, ובאמת תחזיר לי 100 שקל, בין אם המחיר ירד, בין אם המחיר עלה. ולפני שנעבור למשנה הבא, רק נראית רבן גמליאל במשנה שעכשיו סיימנו, הוא היה מלווה שאה בשאה. אם המחיר היה עולה, אז הוא היה לוקח את המחיר הראשוני הנמוך. אם המחיר היה יורד, הוא היה לוקח את המחיר החדש, גם כן הנמוך. אבל זה לא ההלכה, הוא רק החמיר על עצמו. והגענו למשנה, שהיא נכנסת לאוסף של דינים שקשורים לשאה בשאה. דבר ראשון אומרת המשנה, אסור ללוות שאה בשאה, אפילו אם הלווה מתחייב להחזיר לו עד הגורן. מסבירים התוספות אפילו שאין סבירות שזה יתייקר, עדיין אסור. דבר שני, אם יש לו ללווה, אז מותר. זה כמו פסיקה על פירות שראינו. הלל אומר שאפילו אם יש לו, אסור. רב נחמן בשם שמואל רצה לפסוק כמו הלל, הגמרא אומרת שהלכה לא כמו הלל. אז לפי תנא קמא, אם יש לו מותר. כמה צריך להיות לו בשביל שיהיה מותר? רב הון אומר שצריך שיהיה לו את הכמות שאותה הוא לווה, אתה רוצה שאה, צריך שיהיה לך שאה בבית. רב יצחק אומר, מספיק שיש לו קצת, הוא יכול ללוות כמה שהוא רוצה, ויש ברייתא של רבי חייא שמסייעת לדעת רב יצחק. דבר נוסף שהלל החמיר שהמשנה הביאה, הלל אומר שאפילו אסור ללוות שאה בשאה במוצרים ביתיים. אישה לא יכולה ללוות מהשכנה שלה כיכר לחם ולהחזיר לה כיכר לחם, כי המחיר יעלה, למרות שבדרך כלל אנשים לא מקפידים על כאלה דברים. אבל רב יהודה בשם שמואל אומר שחכמים חולקים על הלל וזה מותר, ורב יהודה בשם שמואל אומר עוד משהו, שאם יש בני חבורה שמקפידים זה על זה בממונות, שכל אחד שלוקח איזה אוכל מהשני אז הם מודדים את זה וסופרים את זה או שוקלים את זה, אז מעבר לזה שהם יכולים לעבור על בעיות בשבת ויום טוב, לפי הלל הם גם יעברו על דיני ריבית. אנחנו עכשיו ברבע התחתון של העמוד, יש פה כמה יתירים מפתיעים בדיני ריבית. רב יהודה בשם שמואל אומר שתלמידי חכמים מלווים זה לזה בריבית, כי הם כל כך יודעים את חומר האיסור, אז ברור שכשהם עושים את זה, אז הם נותנים את התוספת לא כריבית, אלא כמתנה גמורה. ושמואל אמר לאבא שלו שזה מותר אפילו כשהוא אמר ככה מראש, תלווה לי 100 ב-120, זה מותר כי זה מתנה. תוספות מהירים שהתר הזה של תלמיד חכם זה רק בדבר קטן. רב יהודה אומר בשם רב שאבא מותר לו להלוות לילדים שלו בריבית כדי לחנך אותם עד כמה זה קשה ללווה לתת ריבית, והגמרא דוחה את זה שלהפך זה יכול לגרום להם להתקלקל שהם יחשבו שככה מלווים כסף רק עם ריבית, והגענו למשנה בתחתית העמוד. דין ראשון שהמשנה אומרת שריבית זה לאו דווקא בכסף או מוצרים, זה אפילו בפעולות. כלומר, אסור לי להגיד נקש עמי היום ואני מחר יחרוש איתך, שזה עבודה יותר קשה, זה אסור, אבל מותר לי להגיד נקש עמי היום ואני נקש איתך מחר, שזה אני מחזיר לך את החוב בדיוק במה שנתת לי, זה מותר. עכשיו, כיוון שיש עונות שיותר קשה לעבוד בהן ויש עונות שיותר קל, אז צריך שזה יהיה באותה עונה. כלומר, אני לא יכול להגיד לך שתחוש איתי בקיץ ואני אחזיר לך בחורף, ככל שזה יותר קשה, אבל בתוך אותה עונה לא חששו שיהיה אולי יום חם יותר ויום קר יותר, עד כדי כך לא חששו. דין הבא, רבן גמליאל אומר שיש ריבית מוקדמת ויש ריבית מאוחרת, כלומר לא עשינו תנאי בעסקה, אבל באתי לך ואמרתי, קח את המתנה הזאת ותלווה לי ריבית, זה ריבית מוקדמת, או להפך כבר הלוות לי, ואחרי שהחזרתי לך, באתי ונתתי לך איזושהי מתנה או כסף, כתודה על זה שנתת לי הלוואה, זה ריבית מאוחרת וזה אסור, ודין הבא, רבי שמעון אומר שיש ריבית דברים. למשל, נסביר את המקרה לפי הרמב״ם, אסור למלווה להגיד ללווה, לך תכבד את יוסי, שאני חושב שצריך לכבד אותו, כלומר, אל תיתן לו פקודות, הוא לא עבד שלך. אסור לך להגיד לו לעשות שום דבר בשבילך שהוא יעשה בגלל שאתה הלוות לו. רבי שמעון בן יוחאי בגמרא מוסיף, שגם כן אסור ללווה להקדים שלום למלווה, אם זה לא מישהו שהוא היה רגיל להקדים לו שלום גם לפני הלווה. ודבר הבא במשנה, מי עובר על האיסורים של הריבית? נראה את המשנה יחד עם ההסבר של הבאי. יש המון איסורים של ריבית, בכולם עובר המלווה, את כספך לא תיתן לו בנשך, אל תיקח מתו נשך ותרבית, לא תהיה לו כנושה, כלומר לא ללחוץ עליו ולהחזיר חוב, לא תסימון עליו נשך, ולפני עבר לא תיתן מכשול. הלווה עובר בשני איסורים, גם כן לפני עבר לא תיתן מכשול, וגם לא תשיך לאחיך, שהכוונה בזה זה נתינת הריבית מהלווה למלווה, זה משהו שהלווה עובר והמלווה לא עובר, וערב ועדים הם גם כן עוברים על לא תסימון עליו נשך, תוספות אומר שהם גם עוברים לפעמים על לפני עבר לא תיתן מכשול, חכמים אומרים במשנה שגם סופר עובר, ואנחנו באמצע עמוד ב', מכאן עד סוף הפרק זה אגדת, רבי שמעון אומר שמלווים בריבית, הם חושבים שהם מרוויחים, באמת הם מפסידים הרבה יותר, רש"י מסביר, כמו שראינו בדף עין א', שהנכסים שלהם מתמוטטים בסוף, ועוד דבר חמור שהם עושים, שהם אומרים כביכול שמשה רבנו שאסר את הריבית, כביכול לא היה חכם, אם הוא יודע כמה אפשר להרוויח מזה, הוא לא היה אוסר את זה. ומכאן עד סוף הפרק כמה דברים שלא קשורים לריבית, אלא רק להלוואות. רב דימי אומר שאסור למלווה לעבור ליד הלווה אם הוא יודע שהלווה מצטער מזה שהוא רואה אותו ומתבייש ממנו, כי אין לו איך להחזיר לו את החוב. ורב עמי ורב אסי מוסיפים שזה כאילו דן אותו באש ובמים. ורב יהודה בשם רב אומר, מלווה שמלווה כסף בלי עדים, הוא עובר לפני עבר לו תיתן מכשול, זה יכול לגרום ללווה לכפור בחוב. וריש לקיש אומר שהוא פשוט גורם כללה לעצמו. ורב אשי בחן את רבינה בעניין הזה, ורבינה באמת לא הסכים להלוות אפילו לרב אשי, ואפילו שהיה כמה דקות לפני שבת, בלי שהוא יביא עדים. כי כמו שאמרנו, זה גורם כללה לעצמו, ועוד סיבה רב אשי שהוא עסוק בתורה, יכול להיות שהוא ישכח. וברייתא לסיום, שלושה צועקים ואינם נענים בבייטין, כלומר שבייטין לא יכולים לעזור להם, ואחד מהם זה מי שמלווה בלי עדים. הדרן הלך איזה הוא נשך, ובעזרת השם בדף הבא נתחיל את פרק הסוחרת האומנים עד כאן.